ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חולין דף קוף למד זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא לשימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל שתי שורות מראש העמוד. ראשית הגז אינו נוהג אלא ברכילים. הנושא, כפי שהדיבור המתחיל אומר, זה להראות, להוכיח שמצוות ההפרשה לכהנים של ראשית הגז זה רק ברכילים. אז הגמרא שואלת, מנה הני מילי, שראשית הגז אינו נוהג אלא ברכילים ולא בעיזים. ותוספות מאיר, שעיזים גם כן נקראים צון. בפסוק אנחנו אומרים ראשית גז צונך, ובכל זאת לא כולל עיזים. אז השאלה היא למה, או מה המקור לזה? אמר רב חיסטה, אתיה גיזה גיזה, יש גזירה שווה, כתיב אחר ראשית גז צונך תיתן לי, וכתיבתם ומגז כבשי יתחמם. מה להלן כבשים? אף כאן כבשים, כמו שגז שמוזכר באיוב פרק למד א' פסוק חף, גז הוא מצורף לכבש, גם ראשית גז צונך, הכוונה גז של הגזיזה של כבש. שאלה, ונלף גיזה גיזה מבחור, אם נעשה גזירה שווה בין המילה גיזה שמופיע אצל ראשית הגז ואצל מצוות בחור, יצא שאנחנו נחייב גם מה שגוזזים משור וכדומה. דתניה, ממשיך הגמרא, וכאן אנחנו מעבירים מקור תנאי ברייתא עם חלק מקושי ארוכה. לא תעבור בבחור שורך ולא תגוז בחור, לא תעבוד בבחור שורך ולא תגוז בחור צונך. הפסוק מזהיר נגד שימוש אישי בבחור. הרי בחור מיועד להיות, אם הוא לא בעל מום, מיועד להיות קורבן, שאחרי שהוא ניתן לכהן, הכהן מביא אותו כקורבן. אז אי אפשר שימוש אישי, פרטי. אין לי אלא ממשיך הבריתה, אלא שור בעבודה וצאן בגיזה. מניין ליתן אמור של זה בזה, ותאמור של זה בזה? מניין לנו שגיזת שור ועבודה וצאן גם כן אסור? תמוד לומר, לא תעבוד ולא תגוז. מה אנחנו רואים מכאן? רואים שהמושג של גיזה, כשמדובר במצוות בחור, המושג של גיזה שייך גם אצל בהמות נוספות, כמו כאן בשור, בהמות שחייבים במצוות בחור. הגמרא עונה, למה לא נכלול מעבר לחילים? המקרא, תיתן לו. לא הכוונה לגופו ולא לסקו. סק הוא בד שיוצרים מהסק כלים, אבל לא בגדים, באופן, כמובן באופן רגיל. הוא לא מיועד למלבוש. אז תיתן לו, המשמעות של של הפסוק זה לתת לצורך מלבוש. וזה מה שכתוב במצוות ראשית הגז. אנחנו אגב הוספנו בשוליים את הפסוקים הרלוונטיים בפסוק ד' של פרק י"ח בספר דברים כתוב, ראשית דגנך תירושך ויצרך וראשית גז צונך תיתן לו. ורש"י מפרש פה לא למלבוש ולא לסקו, וגיזת שורו אין ראויה אלא לסק. נחזור לגמרא. אלא מעטה נוצא של עיזים לחייב, השיער של עיזים הוא ראוי לבגדים נעים. כך מופיע ברש"י, לחייב הראוי לאדם לבגדים נעים. אז למה לא אומרים כך? למה מה שתולשים מהעיז אין ממנו מתנה לכהן? תשובה. תשובה ראשונה, בעינן גיזה ולקה. בעיז, הצורה של הורדת השיער זה נקרא תלישה. יש הבדל בין תלישה שתולשים את השערות מגזיזת השערות שאופייני לצמר של רחלים. אז מזה שהתורה מדברת על גז, גיזה, וזה לא מה שעושים בעיזים, אז עיזים הם מחוץ לחובת ראשית הגז. שואלת הגמרא, מן שמת לי אי סברה, מי התנה שדורש לשנה דקה, שמדייק כל כך בלשון, ובכך נוצר החיוב ולחלופים הפטור? רבי יוסי, שנראה לקמן. אבל מה לעשות פה? המודי רבי יוסי במידי דעורכי. רבי יוסי עצמו, הוא מודה שאם זה דרך הורדת השיער, כלומר, התלישה הוא הצורת גזיזה שקיימת אצל עיזים, אז יוצא כך שתלישת שיער עיזים, בגלל שזה הדרך, הוא נחשב הגזיזה שלהם. ואם כן, הדרה קושיה לדוכתא, אם כן, יש לחייב גזיזת הצור, גזיזת העיזים, אמנם זה בדרך תלישה, אבל זה הדרך שלו, ומילא יש לחייב בראשית הגז. רשי כותב, מודה רבי יוסי במילי דעורכי, וכיוון דעורכה דעיזים בתלישה, כגזיזה דמו. אז מנין לנו שמצוות ראשית הגז הוא רק ברחילים. אז זה מביא אותנו לשלב שני. אלא, כדי אמר רבי יהושע בן לוי, לעמוד לשרת. אם אנחנו נחזור לפסוקים שהבאנו למעלה, קראנו כבר פסוק ד', נקרא עוד פעם, ותשימו לב, נעקוב אחרי הפסוקים. פסוק ד', ראשית תגנך, תירושך ויצריך, וראשית גז צונך תיתן לו. פסוק ה', כי בוא בחר השם אלוקיך מכל שבטיך לעמוד לשרת בשם השם הוא ובניו כל הימים. אז יש כאן סמיכות בין מצוות ראשית הגז ושירות בבית המקדש, וזה מביא את רבי יהושע בן לוי לומר, הפסוק לעמוד לשרת מלמד דבר הראוי לשירות, לשירות דבר הראוי לובוש בשעת מלאכת בית המקדש, השירות בבית המקדש. הכנה מיזמה חייב בראשית הגז מהסמיכות שאמרנו, דבר הראוי לשירות. ומה זה? זה דווקא צמר. בגדי כהונה יש בהם תחילת, ותחילת הוא צמר צבוע. אין שיער עיזים בבגדי כהונה. רשי, לעמוד לשרת דבר ראוי לשירות, לתחילת. בבגדי שרד. והתם צמר בעינן, ואין צמר אלא של רחלים. אנחנו נמשיך בגמרא, אלא אם אתה לומד שדווקא צמר רחלים הוא זה שחייב בראשית הגז, ולמדת את זה מסמיכות הפסוקים, פסוק ה' לפסוק ד', אלא גיזה גיזה למעט. היה לנו בהתחלה גזירה שווה. אגב, בצד הגמר אצלנו בגמרות המסומנות אתם רואים את החץ, אפשר לחבר אותו עם החץ די למעלה, ושמה כשהגמר שאלה בהתחלת הסוגיה מנעני מילי שברחילים ולא בעיזים, הרב חיסד אמר גזירה שווה, אבל קייט אנחנו לא משתמשים בגזירה שווה הזאת, אז למעט, לאיזו מטרה קיים הגזירה שווה? תשובה, לכדתנה דבי רבי ישמעיל. דתנה דבי רבי ישמעיל, כבשים שצמרן קשה, פטורין מראשית הגז, שנאמר, ומגז כבשי יתחמם. ושיער קשות לא מחממות. תני חדה, גוזז את העיזים ושוטף את הרחילים, פטור. אין מצוות ראשית הגז. מה זה שוטף את הרחלים? בזמן שאתה שוטף אותם, רוחץ אותם, נתלש הצמר. ואותם שרות צמר שנתלשו פטורים, זה לא גז. ותניה אידך, הגוזז את העיזים פטור, זה אותו דבר, ושוטף את הרחלים חייב. כאן, אם אתם עוקבים אחרי הקבקוב, אתם יכולים לראות הבלטת לכאורה סתירה, או מחלוקת, מה זה? לא קשה. אין כאן סתירה, הרבנן והרב יוסי. הרבנן לא מדקדקים בלשנה דקרה כדי לקבוע את הלכה, אז הם יגידו ששוטף רחלים חייב. זה הברייתא השנייה. ברייתא הראשונה שפותרת במקרה הזה, זה אליבא דרב יוסי, שהוא דייקי, הוא מדקדק בלשנה דקרה, דתניא. ואנחנו יוצאים מהתחום שלנו, לתחום מתנות עניים, לקט, לקט שבקציר, השיבלים שנופלים מאחורי ידו של הקוצר, משאירים אותם לעניים, ומה כתוב באותו הקשר? לקט כצירך, ולא לקט כיתוף. כיתוף זה פעולה שונה מקציר. רש"י כותב, ולא לקט כיתוב, שורה שנייה מתחת לגמרא, הכותף בידיו, שיבלה כמתו, אין הנושר לקט, דלישנה דקרא דייקה. ופליגי רבנן עליו, ראינו מקודם שהברייתא שחייבה בשוטף את הרחלים בראשית הגז, זה חולק על הכיוון הזה של לדקדק ולשנה דקרא. נמשיך בגמרא. אז קראנו את התנא קמא שדורש מהפסוק לקט כצירך ולא לקט כיתוף. כיתוף זה ידני בלי אמצעי סכין, מגל שמיוחד לקצירה. רבי יוסי אומר, אין לקט אלא הבא מחמת קציר, ולא מה? לא כיתוף. אז רבי יוסי היינו תנא קמא, מה רבי יוסי אומר כאן שונה מהתנא קמא? הגמרא אומר, אתה צודק, כולה רבי יוסי, כל המקור הוא רבי יוסי. והכי קטן היא שרבי יוסי אומר, אחרי שאתה אומר לקט כצירך ולא לקט כיתוף, אתה ממשיך שרבי יוסי אומר אין לקט אלא בא מחמת קציר, עם אותו פעולה עם המגל ולא כיתוף ידני. ושוב פעם בואו נדגיש שזה הרב יוסי שהזכרנו מוקדם יותר בשורה הראשונה בשורות הרחבות למעלה בגמרא, שהוא מדקדק בלשנה דקרא. המודה רבה אחר ברד רב על הרב אשי, מודה רב יוסי במידי דאורחי. זה בדיוק מה שראינו למעלה בשורה שנייה בשורות הרחבות של הגמרא, אז גם גם פה רואים את זה, שאם זה דרכו בכך, גם רבי יוסי מודה שזה מספיק כדי לחייב באותו עניין. אגב, יש לנו מצד הגמרא כוכבית כפולה, ואפשר לחבר אותו למה שמופיע למעלה, שרבי יוסי הוא מודה במידי דאורחי. אז איפה רואים את זה במקור? רק לפני שנתקדם, ברש"י, שורה שנייה מתחת הגמרא במילי דיוחי, כגון בצלים ושומים, דקיטוף שלהם זהו קצירן. אנחנו נבין את זה ביתר בהירות כשנתקדם בגמרא. אז אנחנו ממשיכים בכיוון הזה לראות שיטת רבי יוסי במילי דיוחי דתניא. יש כאן מילים, רבי יוסי אומר, רש"י עצמו לא גורס את המילים האלו. בכל אופן, יש כאן גרסה כזאת שכן. קציר, אין לי אלא קציר. עוקר, מניין? עוקר זה לעקור את הצמח עם השרשים, כמו שעושים אצל עדשים. תלמוד לומר, לקצור. תולש, מניין? תלמוד לומר, בקוצריך. שוב פעם ברש"י, קציר ארצכם, עוקר עם השורשים כגון עדשים, תולש ביד ולא עם השורשים כגון פולין. אז כל אלו, זה נקרא דרך. אם זה דרך בכך, אז הוא נכנס להגדרה של הפסוק לקצור. נציין שאנחנו דורשים פסוק בויקרא פרק י' פסוק ת', הזכרנו חלק מהפסוק לפני כמה שורות בעניין מצוות לקט. הפסוק, הבאנו אותו בשוליים אצלנו בגמות המסומנות, נקרא אותו ביחד. ובקוצרכם את קציר ארצכם, לא תחלה פעת שדך לקצור, ולקט קצירך לא תלקט. בפסוק הזה מוזכר שתיים ממתנות העניים. רישה של הפסוק מתייחס למצוות פאה, סוף הפסוק למצוות לקט. כעת הברייתא שקראנו, שהתחיל קציר, זה בעצם ציטוט מהפסוק, ובקוצרכם את קציר ארצכם. אז זה לגבי, כפי שאתם רואים, מצוות פאה. מתי שייך מצוות פאה? אז בהתחלה חשבנו אולי רק במה שאתה קוצר. מה לגבי צמחים אחרים שהסיפה שלהם הוא לא דרך קציר אלא כמו עוקר? האם יש מצוות פאה בדברים כאלו? התשובה כן, כי המילה לקצור באה לרבות, וגם באותו פסוק מוזכר המילה ובקוצריך. תיקון, המילה האחרונה בקוצריך מופיע בויקרא פרק חף ג' פסוק חף ב', שגם עוסק במצוות פאה, ואפשר לראות בשוליים שוב פעם הפסוק. ההתחלה של שני הפסוקים האלו דומים, אבל כאן כתוב ובקוצריכם את קציר ארצכם לא תחלה פאת שדך בקוצריך. והמילים האלו הם מילים מיותרות כדי לדרוש את מה שאמרנו עכשיו, שלפי רב יוסי, אם זה דרכו לקצירה, גם אלו מתחייבים במצוות פאה. אמר לי רבינה לרב אשי, אף ענה נמי תנינה. רשי בשורה חמישית מתחת לגמרא, אף ענה נמי תנינה בעדיה דמודה רב יוסי במידי דאורחי, בדבר שזה דרכו. ואנחנו חוזרים לגמרא, מלבנות זה כמו שורות בצלים שבין הירק. נוסיף שמצוות פאה לא כוללת כל מה שצומח. מצוות פאה הוא שייך רק בסוג צומח שקוצרים ומכניסים לקיום. יש להם, אולי נקרא לזה, חיי מדף ארוך. בניגוד לירקות רגילות כמו עגבניות ומלפפונים, שאותם אין להם חיי מדף, לא מכניסים אותם לקיום, מכניסים, קוצרים אותם, אוספים אותם ומהשדה מיד לאכילה, ולא מאחסינים אותם באסמים וכדומה. כאלו אינם חייבים בפאה. אבל מלבנות בצלים שבין הירק, אם אדם מגדל בצלים, שורה בצלים ושורה של עגבניות, שורה בצלים, שורה עגבניות, משהו כזה, מלבנות בצלים שהן בין הירק, רב יוסי אומר, פאה מכל אחד ואחד. כאילו, מסתכלים על כל שורה כשדה בפני עצמו. ומכל שורה צריכים להשאיר משהו לעניים. וחכמים אומרים מאחת על הכל. יש להם מחלוקת איך משאירים פאה למי שמגדל בצלים בצורה כזאת כמו שתיארנו. אבל מה שכן רואים שבצלים, למרות שהפסוק בעניין פאה מדבר על פצירה, ובצלים לא קוצרים אותם כמו תבואה, ובכל זאת הם כן חייבים בפאה, למרות שלא קוצרים אותו במגל, אבל מאחר שיש להם דרך קצירה משלהם כמו תלישה, זה מספיק לחייב. אליבא דרבי יוסי שמודה במידי דאוכי, זה גם נחשב. נחזור לגמרא, וכמה הוא מרובע. אמרנו שיש, נגיד, יש מחלוקת כמה וכמה דעות מה סכום, כמות המינימלית של כבשים שאתה גוזז שאפשר לדבר על מצוות ראשית הגז. זאת אומרת, אם אדם לוקח כבש בודד וגוזז את צמרו, הוא לא יתחייב. אז אבל אם במרובע כן מתחייב. כמה זה? אז ראינו מחלוקת תנאים, ממשיך הגמרא, בשלמה לבית שמי טלתי שניים נמי איקוצון. יש בשניים, המספר הזה הוא המינימום של רבים. אז המילה צון שמצביע על רבים שייך גם בשניים. אלא לבית הלל, מה היא טעמה? מאיפה שעבו בית הלל המספר 5? אמר רב כהנה, לפני שנתקדם בגמר, בואו נתייחס לסימונים שלנו. המשולש שאתה רואה בשוליים, כתבנו תחת הכותרת נושא סלש מבנה, המשולש הזה דעות להסביר איך בית הלל רואים מהפסוק 5 צון עשויות, דאין מצוות ראשית הגז בפחות מ5 צון. אז אנחנו נחזור לגמרא. אמר רב כהנה, מקרא 5 צון עשויות. מה זה מלמד? שעושות שתי מצוות, ראשית הגז ומתנות. זאת אומרת כל זמן שאין 5 יש רק מתנות. עכשיו שהגעת ל5 צון יש עוד מצווה, דהיינו גז, ראשית הגז. וגם רק נדגיש שהפסוק שקראנו 5 צון עשויות, רש"י כותב 5 צון עשויות לישנה יתרה כדריש, מהי עשויות? שעושות שתי מצוות, ראשית הגז ומתנות. דכל כמה דלוהבו 5 לא הבו נגי בהו אלא חדה, מתנות לחודיו. אז המשמעות של הפסוק 5 צון עשויות בשלב הזה, כעת יש ריבוי מצוות, שתי מצוות, שעד 5 צון היה רק מצוות מתנות כהונה מהשחיטות, מהשחיטה שלהם. גם אם שוחטים אחד יש חיוב מתנות. אבל עכשיו שיש 5 זה מוסיף לנו מצווה חדשה, ראשית הגז. וכך רבי, כך בית הלל יודעים שבפחות מ5 צון אין ראשית הגז. הגמרא שואלת, מזה שכתוב 5 צון עשויות, אימה ששתי המצוות בכורה מתנות, איך ידעת להכניס כאן ראשית הגז? הגמרא עונה, בכורה חד עמי לא מחייב, מה אני צריך 5 צון? אם אתה רוצה לדבר על מצווה נוספת, ודהיינו מצוות בכור, מה זה קשור ל5? גם בהמה אחת שיולדת ולד הראשון הזכר הוא בכור, לא קשור ל5. הגמרא משיבה, ולתעמך מתנות חדה מי לא מחייבה. רש"י כותב, ולתעמך מתנות נמי חדה מי לא מחייבה, השתקח דבטלתי ובחדה נמי איקה שתי מצוות בכורה ומתנות. ובלי שנדבר בכלל על גז, ולקה למימר דהי עשויות הכי מדרש, והלקה למימר עשויות שלוש מצוות הכי משמע, מיוד עשויות שתיים הבו. אז כעת ההתקפה היא, אם אתה דורש עשויות לשון רבים והכוונה לשתי מצוות, אז גם בשתי מצוות יכול להיות בכורה מתנות, ועל זה הגמרא אומרת, אז אם אתה אומר שהמצווה השנייה בכורה, אז למה אתה מדבר על חמש? גם אחד חייב, אבל באותו מטבע גם מתנות חייב באחד. אז כנראה לא דורשים את הפסוק כמו שהצענו עכשיו, כי גם בלי חמש יש כאן כבר שתי מצוות. אלא אמר רבשי, עשויות, מה המשמעות? שמעשות את בעליהן ואומרות לו קום עשה מצווה. לפי רבשי הדגש הוא לא על שתי מצוות, כמו שאמרנו מקודם, שתי מצוות אפשר למצוא גם בבהמה אחת, מצוות מתנות הכהונה, הזור לחי וקיבה, מצוות בכורה, אלא הדגש פה על המילה עשויות, מבחינה זאת שכעת שהגעת לחמש יש מצווה חדשה. ורש"י מרחיב על זה, עשויות שמעשות את בעליהם באמצע שורות הרחבות, מעשות את בעליהם, מעשות כמובן גורמת לבעלים למצווה חדשה שלא היה מצווה עליו בפחות מכן. והיינו על כוחך ראשית הגז תכתיב בה צון, שהמילה הזאת מופיעה אצלנו בפסוק חמש, צון עשויות דמשמע מרובה דהילו בכורה תכתיב בכור שור אפילו אחד, וכן מתנות עם שור עם שא, זה משמע רק אחד. אז בחמש צון זה המחייב החדש, זה מחייב מצווה חדשה, דהיינו ראשית הגז. וכך בית הלל הגיעו לדעה שלהם, חמש צון ולא פחות. תניא דבי רבי שמואל ברבי יוסי אומר, משום אביו, כלומר בשמו של רב יוסי, ארבע, כלומר ארבע צון, אם אדם גוזז ארבע צון, אז הוא נכנס לחיוב ראשית הגז, לא בפחות מכך, שנאמר וארבע צון תחת עשה. אמנם הפסוק הזה בדיני גניבה בכלל נאמר, אבל רואים שצון מצורף עם המספר ארבע. תניא אמר רבי, אלמלא דבריהם דברי תורה ודברי בריבי, בריבי זה אדם גדול והכוונה לרבי יוסי, קבלה עם בית שמאי ובית הלל, הם היו בתורה, ודבר של רבי יוסי היה בנביאים, קבלה הכוונה בנביאים ולא בחמישה חומשי תורה. ממשיך רבי ואומר, ענן דברי בריבי שומעין, אנחנו היינו בכל מקרה מקבלים שיטת רבי יוסי, וכעת נוסיף נקודה חשובה להמשך הגמרא, שכעת ההווה מינה, בגלל שרבי יוסי הוא נחשב מה שמכונה בלשון ההלכה מכריע, ארבע הוא לא שתיים ולא חמש, המספרים ששמענו מקודם מבית שמאי ובית הלל. אז בתורת מכריע היינו מקבלים את רבי יוסי, כך לפי הסלקא דאיתא, ההווה מינה כעת. עכשיו זה מה שרבי אומר, שאם אפילו אם כך היה המצב שהם היו דברי תורה, פסוקים מהחומש, רבי יוסי היה מהקבלה, מהנביאים, בכל זאת היינו מקבלים רבי יוסי, כי הוא המכריע, וכל שכן שדבריהם דברי קבלה ודברי בריבי דברי תורה. ועל אחת כמה וכמה שנקבל את רב יוסי שהוא מביא פסוק מהתורה ארבע צון תחת עשה, וראינו הפסוק למשל שמואל א' פרק חפי חמש צון עשויות, שזה דברי קבלה. עכשיו הגמרא שואלת על מה שאמרנו כעת, זה שרבי רוצה להעדיף את שיטת רבי יוסי של ארבע צון במיקוח זה שהוא שיטת הוא שיטת מכריעה, ואמרו אין הכריעה, אין הכריעה שלישית מכרעת. כשאתה רוצה לדבר על שיטה שהוא מכריע, אם השיטה באה בעקבות אחד משתי שיטות קודמות והשיטה השלישית הוא לא דעה שלישית אלא הוא דומה או הוא זהה לאחד משתי השיטות החלקות הקודמות, אז אומרים הדעה השלישית שהוא מכריע לצד אחד כי הוא דומה לאחד משתי השיטות הקודמות, כמו ב אדם משתמש במשקל למאזניים, ואז יש כאן שני צדדים, אמנם הם במשקל מאזניים אז הם אם זה מאוזן אז כל אחד אותו דבר רק בצד זה וצד זה, אבל בדימוי בכל אופן אם יש מצב שאתה יש כאן שתי דעות אתה מביא דעה שלישית שהוא דומה לאחד משתיים הקודמות, זה נקרא המכריע, ואז פוסקים כמותו. אבל אם יש לך שתי דעות ובאה דעה שלישית שלא דומה לא לראשון ולא לשני, פשוט דעה שלישית, אפילו אם הוא נמצא בין שתי השיטות הקודמות, כמו הדוגמה שלנו שבית שמי דיברו על שתיים, בית הלל דיברו על חמש, ובא רב יוסי ומדבר על ארבע, שארבע נמצא בין זה ובין זה, זה לא נקרא מכריע, זה נקרא פשוט דעה שלישית. וזה קושיית הגמרא, על סמך מה התלהב רבי משיטת רבי יוסי ואמרו אין הכריע שלישית מכרע, דעה שלישית שונה משתי הדעות הקודמות, זה לא נקרא מכריע שבאמת שבאמת זה קובע את ההלכה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', אמר רבי יוחנן מפי שמוע אמרה מפי חגי זכריה ומלאכי. מה שרב יוסי אמר, הוא אמר את זה על פי מסורת עתיקת ימים מפי אותם נביאים האחרונים, ועל סמך זה רבי החליט מה שהוא החליט לצדד עם שיטת רב יוסי. רבי דוסה בן יוקנס אומר וכו', ואז ראינו במשנה וחכמים אומרים חמש רחלות גוזזות כלשהן. הנושא כעת הוא דעות המוראים ומהי השיעור כלשהן שאמרו הרבנן במשנה. רק נדגיש עוד פעם שהמספרים האלו הם המספר המינימלי של הגזיזה שיחייב בכלל נתינת גיזות לכהן. אנחנו לא מדברים על כמה נותנים לכהן אלא כמה צריך לגזז לפני שנוכל לדבר בכלל על חיוב ראשית הגז. אז אנחנו מתמקדים בשיטת הרבנן שראינו במשנה, חכמים אומרים חמש רחלות גוזזות כלשהן. וכמה כלשהן? אגב הביטוי כלשהן אומרת הרבה פחות ממה שרב דוס בן אירקנס אמר, אבל לא אומרים כלשהן באופן מילולי. אז לכן הגמרא שואלת כמה הכלשהן הזה. אמר רב מנה ופרס. במספרים אחרים או במילים אחרות זה 37.5 סלעים, זה מידה 37 סלעים. כמה שזכרני 100 זה ורשי מביא את זה, זה 100 זוז, ובכל סלע יש 4 זוזים, או 4, זוז גם נקרא דינר. אז יש במנה שהוא 100 זוז, 25 סלעים, אז בחצי מ-25 זה 12.5, 12.5 פלוס 25 זה 37.5 סלעים. וזה המשקל של כל חמשת הגזעות, של כל חמשת הצאן, ובלבד שיהיו מחומשות. מה זאת אומרת מחומשות? כל אחד ואחד חומש מהמספר הזה. שוב פעם, במילים אחרות, 7.5 סלעים לכל של משקל צמר מכל אחד מהכבשים. אז 5 כבשים, 5 כפול 7.5 זה 37.5. ושמול אמר 60 סלעים, זה סך הכל של הגזעות, משקל הגזעות. עכשיו הוא שמול מתייחס למה שנותנים לכהן, ונותן סלע אחת לכהן, זה אחד מ-60. רבה בר חנה, אמר רבי יוחנן, 6. מה זה? זה 6 סלעים, זה הכל שם של החכמים. לכהן 5 ואחד לא. ואם במקרה זה מה שיש, זה המינימום, אז יצא שלכהן הוא יקבל 5 סלעים משקל צמר, ולבעל הבית יישאר 1. רש"י כותב, ואחד לא, ואפילו הן גוזזות 1,000 סלעים, סגי לעינמי ב5 סלעים לכהן. נחזור לגמרא. אולה אמר רבי אלעזר, כל שהן שנינו, זאת אומרת אפילו אין גוזזות כולן, כל חמשת הצאן, אלא סלע אחד, זה מספיק לחייב בראשית הגז. תנן, אז אנחנו נביא כאן מקור תנאי מהמשנה שלנו, וכמה נותן לו, זה בצד כמה נותנים לכהן. תשובה, משקל 5 סלעים ביהודה, שהן 10 סלעים בגליל. בגליל המשקל היה חצי ממה שהיה ביהודה, אז כדי להגיע ל5 סלעים של יהודה צריכים 10 סלעים של גליל. זה כתוב במשנה. עכשיו, לאור המשנה, מה עם השיטות שראינו למעלה? בשלמה לרב, רב לא דיבר בכלל בשיעור נתינה לכהן. אז מה שרב אמר מסתדר, מה שכתוב פה. אין כאן איזו קושיה מהקטע הזה של המשנה על מה שרב אמר. רב פשוט לא דיבר על כמה נותנים לכהן, והמשנה כאן מדבר על כמה נותנים לכהן. ורבי יוחנן ניחא, נקרא עוד פעם, בשלמה לרב ורבי יוחנן ניחא. רבי יוחנן אמר כמה נותנים לכהן, הוא אומר 5, זה גם מה שכתוב פה במשנה. אלא לשמואל ורבי אלעזר קשיא, לפי שמואל כמה נותנים לכהן? 1, סלע 1. לפי רבי אלעזר, סך כל הגזעות הוא סלע 1, אז מה שנותנים לכהן הוא יהיה לא יותר מסלע אחד. אז והמשנה מדברת על 5 סלעים. ממשיך הגמרא, ולתמך ולפי מה שאתה מנסה להקשות על רשמו ורבזר ולרב מי ניחה, ולשיטת רב הכל קשורה, והרב ושמואל דאמרי התרוויו, ראשית הגז ב-60. אנחנו נראה את הציטוט הזה עוד כמה שעות שהגמרא תרחיב על זה בקונטקסט עוד מצוות, אבל רב ושמואל הם במקום אחר מדברים על כך ש מה ניתן לכהן? 1 מ-60. ואחד מ-60 שאתה נותן לכהן זה לאו דווקא 5 סלעים. אז אם למשל רב דיבר על כך שראשית הגז מתחייב ב-37.5 סלעים, אז כך 60 מהמספר הזה הוא יהיה פחות מסלע אחד שניתן לכהן, זה לא 5 סלעים. רש"י ממול, ולרב מניח ואמר ראשית הגז ב-60, וכיוון דאמר 37.5 סלעים, כלומר 37.5 סלעים חייבים ראשית הגז, אם מחמש רחילות באו, בתנאי שהם באו מחמש רחילות, צא מהם חלק 60, מה זה 1/60 של 37.5 סלעים? מתי, אם אתה עושה את החשבון, 1/60 של 30 סלעים, מתי ל-30 סלעים חצי סלע, כי 1/60 של 30 זה חצי, ולשבעה סלעים וחצי דבר מועט, אז אנחנו מדברים על קצת יותר מחצי סלע שניתן לכהן. זה הרבה פחות מ5 סלעים. אז איך אתה אומר שבשלמה לרב? זה לא נוח לרב. אנחנו נמשיך בגמרא. היתמר עלה דהי, על המימרה הזאת נאמר רב ושמו דם מתרוויו, מה שנאמר שנותנים 5 סלעים לכהן, זה במקרה מסוים. בישראל שיש לו גזין הרבה עסקינן, הוא מבקש לתנן לכהן, כוונה לכמה כהנים, ואמרינן לי, אם יש לך הרבה גזות, אומרים לו כל אחד ואחד לא תבצר ל5 סלעים, אל תיתן פחות מ5 סלעים לכל כהן וכהן. רש"י כותב היתמעלה, כלומר לעולם ראשית הגז ב-60, בין רב למעט. ומעט, לא משנה כמה יש לך, בין אם יש לך המון בין אם יש לך מעט, תיתן 1/60. ומתניתי דקטני 5 סלעים לאו הרי שקאי, אלא מילתא בעד פניו שקאי. זה מימרא בפני עצמו. רש"י ממשיך, בישראל שיש לו גזין הרבה, וחלק 60 בהם יש לו כדי לחלק לקונים הרבה. אם יש לו המון גזה, אז גם 1/60 של אותו המון יש מספיק לתת לקונים רבים. הוא מבקש לדם לקונים הרבה, תאמין עלי, כל אחד ואחד כהן לא תפסר עליהם מ5 סלעים. תוהיל ויש לו ליתן, באינה נתינה ראויה לכל כהן, כדכמן. והיכא דגזזות מעט, נמי, סגי לי ב-60. נחזור לגמרא. גופה, רב ושמואל דאמרי תוויו, ראשית הגז ב-60. הם אמרו עוד שתי הלכות. תרומה ב-60, פאה ב-60. שואלת אמרה, תרומה ב-60, וענה נתנן, תרומה? עין, יפה, 1/40. אז לא 1/60, אלא 1/40. הגמרא אומרת, תשובה. דאורייתא, אם מדובר בדגן, תירוש, ויצער, זאת אומרת, תבואות, ענבים, יין ושמן זית, אז השיעור הוא ב-60. דרבנן ב-40. רש"י כותב, ומשני דאורייתא ב-60, ודאורייתא סגי ליה ב-60, והיינו דקטני עין רע, 1/60. רב ושמואל, שהוא הדאורייתא התולה שמינן. כשאנחנו מדברים על שיעור דאורייתא, אנחנו גם מתכוונים לדברים שהם, כמו שאמרנו, דברים שהם חייבים מדאורייתא, אחרת אתה לא יכול לדבר על דאורייתא. עכשיו, דרבנן, הם באו ותיקנו שיש לתת 1/40, וזה נקרא נתינה בעין יפה. אז זה גם שייך לדברים שחייבים דורייתא. תוכלו בעין יפה תיתן אחד מ-40. הגמרא שואלת, דורייתא ב-60? איך אתה אומר שמדורייתא אחד ב-60? ואמר שמואל, חיטה אחת פותרת את הכלי. אפילו חיטה אחת פותרת את כל הכלי, לא אחד מ-60. הגמרא עונה, דורייתא כדשמואל, נכון. מה החיוב בכמות בעניין תרומה מדורייתא? חיטה אחת זה מספיק. דרבנן בדורייתא, אחת מ-40. השיעור דרבנן בדברים שחייבים מדורייתא, כמו דגן, תירוש ויצר, אחת מ-40. דרבנן בדרבנן, השיעור שרבן קבעו לעיוול שהוא חייב רק מדרבנן, זאת אומרת, הכל חוץ מדגן, תירוש ויצר, הוא נקרא דרבנן, ב-60. עכשיו נעבור לפאה. אמרנו, פאה ב-60. שורת רמה ועתנן, אילו דברים שאין להם שיעור. הפאה והביקויים ברעיון. אין לו שיעור, אז למה אתה אומר שאחד מ-60? תשובה. דורייתא אין לה שיעור. נכון, מן התורה אין שיעור לפאה. מה שאתה משאיר בקצה השדה לעניים. דרבנן, ב-60. הגמרא של מייקה משמלן, מה בא רב ושמואל להשמיע לנו שלא כבר נמצא במקורות התנאים? תנינה, אין פוחתים לפאה מ-60, אף על פי שמור הפאה, אין מה שיעור. הנה, יש מקור תנאי שאומרת מה שרב ושמואל אומרים, אז הם מיותרים. הגמרא, נהתם בארץ, הכה בחוץ לארץ. המקור התנאי מתייחס לארץ ישראל. באו רב ושמואל ואמרו גם בחוץ לארץ. כי סליק איסי בר היני אשכחי רב יוחנן דקמתני לברי רחילים. כשאיסי עלה לארץ ישראל, רבי יוחנן מצא אותו, תהיינו, איסי מלמד לבנו חמישה רחילים, חייבים ברשת הגז. אמר לי, עתני רחילות. למה אתה משתמש במילה רחילים? אגב, רשי כותב, אשכחי רבי יוחנן לאיסי בר הנה דמתני לברי מתניתין חמש רחילים גוזזות מנה ופרס. ורבי יוחנן העיר לו, למה אתה משתמש דווקא במילה רחילים? תגיד רחילות. אמר לי, אז נמשיך בגמרא. איסי עונה, כדכתיב, אני השתמשתי במילה כמו שמופיע במקרא, רחילים 200. אז רואים שהתורה קוראת לאותם כבשים לשון רבים רחילים. המלא רבי יוחנן אומר לו, לשון תורה לעצמה, לשון חכמים לעצמם. יש שפה רבני, נקרא לזה אולי בלשוננו, יש שפה מקראי ושפה רבני, וזה לחוד קאי וזה לחוד קאי. אז למה אתה, זה היה הערה של רבי יוחנן, תשתמש בלשון של החכמים, דהיינו רחילות. אמר לי, רבי יוחנן ממשיך, ואומר לאיסי, שואל את רבי איסי, מן ריש סדרה בבבל? הרי אנחנו פה יושבים בארץ ישראל, מי עומד כראש הישיבה בבבל? אמר לי, איסי עונה, אבא עריכה. אשי כותב, אבא עריכה, רב, זה רב המורה הידוע, קרי עריכה, שערוך בדורו היה, ינועים במפלת בנידה, היה, אולי פירוש אחד, הוא היה גבוה ביותר. יש, יכול להיות עוד פירושים, אבל הוא ראה, איסי קינה אותו אבא, הוא אומר, אבא עריכה. אמר לי, רבי יוחנן, מגיף, אבא עריכה קרית לי, אתה קורא לו ככה, אבא הגבוה נקרא לזה, אתה יודע על מי אתה מדבר בכלל? דקירנה, אומר רבי יוחנן, אני זוכר קרה ויתיבנה אחר 17 שורות שורן אחורי דרב כמי דרבי, אני ישבתי בשורה מאחורה, בזמן שבקדימה של אותו חדר שיעורים היו רב וראש הישיבה, המגיד שיעור הראשי, היה רבי יהודה הנשיא. מפומי דרב ופומי דרבי, ומפומי דרבי ופומי דרב, ולת ענה ידע מה אין אומרים. היו זיקוקוי דנור, קופצים מזה לזה וזה לזה, ואני לא הבנתי בכלל מה שהם מדברים. ואת, הוא מתכוון ב-EC, אבא אריך קרלי, אולי אם היינו מוסיפים, ואיזו חוצפה מצדך להתייחס אליו כאילו הוא חבר שלך. אמלי איסי, אמלי איהו, זאת אומרת איסי אומר רבי יוחנן, ראשית הגז בכמה, כמה יהיה לו כדי שיתחייב בראשית הגז? אמלי רבי יוחנן עונה, בשישים, כלומר שישים סלעים. אז איסי שואב הענן, בכל שהן תנב, אבל במשנה כתוב, כל שהן. היא אמרה, רבי יוחנן אומר, אם כן, אם אתה כבר יש לך תשובה, מה בין לי ולך? רשי כותב, מה בין לי ולך אם איני יודע פירושה של משנתנו יותר ממך, מה אני גדול ממך, אני יש בידי לכל שהוא, לאו דווקא. אמרתי שישים. אלא, איידי דאמר רבי דוסה שיעור רבה, אמר רבנן לשון שיעור מועט וגוזמה הוא שישים סלעים בעינן, כי היכי דלימתי סלע לכהן, כי השיעור נתינה הוא אחד מ-60, אז כדי שיהיה מספיק גיזה כדי שיגיע לכהן סלע, צריכים 60 סלעים של גיזה. דבת שמה חילקה למען דאמר דתהווה נתינה, פחות מסלע אף אחד לא אומר זה שיעור נתינה, שיעור נתינה כפי שכתוב בפסוק תיתן לו. נחזור לגמרא, כי עת הרב דימי אמר ראשית הגז, רב אמר ב-60, רבי יוחנן משום רבי ינאי אמר ב-6, אמר לאביי, אביי אומר לרב דימי, אמר לאביי לרב דימי, אנחיתלן לשון נחת, אנחיתלן חדה ואקשיתלן חדה, בשלמה דרבי יוחנן עד רבי יוחנן. כאן אתה אומר רבי יוחנן ב-6, וליעל ראינו רבי יוחנן אומר ב-60. אין כאן בעיה, לא קשיא, עד ידי, עד הרבי. מה שהוא אמר ב-60, זה שיטת עצמו. מה שהוא אומר ב-6, שיטת רבי ינאי, רבי. אלא דרב, עד הרב, קשיא, דאמר רב, מנה ופרס. לא 60. כאן אתה אומר, אתה אומר שלשיטת רב צריך 60 סלעים כדי להתחייב בראשית הגז. וליעל אפשר להסתכל, לנווט עם החיצים שמצד הגמרא פה ולמעלה, שורה שלישית מראש העמוד, שם הרב דיבר על 37.5 סלעים. אז זה נראה סתירה בשיטת רב. עונה הגמרא, דרב אדרב נמי לא קשיא, אין סתירה, מאי מנה דקמר, בראש העמוד רב אמר מנה ופרס. מה זה מנה? אמרנו שזה 100 זוז, ותרגמנו 100 זוז ל-25 סלעים. פה אנחנו ניתן פירוש חדש, מה מנה דקמר, מה שהוא אמר מנה ופרס. פרס זה חצי, אבל מה זה מנה? בין 40 סלעים. במקום מנה רגיל של 25 סלעים, המנה כאן 40 סלעים. עכשיו 40 פלוס חצי, מה זה חצי 40? 20. תהווה לי מנה או פרס. אנחנו ממשיכים לדף קוף למחת ב-60. במקום מה שחשבנו 37.5, המספר הוא 60. אז זה טועם למה שרב דימי אמר, שרב אמר ב-60. שואל הגמרא, ותני תנה מנה בין 40 סלים, האם בספרות התנאי מוזכר מנה בכזה משקל 40 סלעים? תשובה, אין והתניה, נביא ביתה. מה שחשוב לנו בציטוט הזה, זה מופיע בסוף הציטוט, כבכבנו במנה 40 סלעים. שם התוכן הוא לא 100% רלוונטי לסוגיה שלנו, אבל בכל זאת כתוב חימת חדשה, זה חימה כלי אור שיוצרים אותו על ידי כך שתופרים חתיכת אור, וכאן הוא עוד לא גמר התפירה והוא השאיר בו בכלי שלא נגמר סדק. סדק אמנם לא מספיק גדול כדי שפרי רימון יצא ממנו, הוא לא מוציא רימון, זה חימת חדשה, אף פי שמקבלת רימונים היא שימושי כעת, כי אתה יכול למלות אותו רימונים והם לא ייפלו ממנו, בכל זאת תהורה, כי לא נגמרה מלאכתה, כלי לא מקבל תומה עד שנגמרה מלאכתה. אז למרות שהיא שימושי, אבל היא עוד לא נגמרה מלאכתה, כי הוא השאיר עדיין סדק, עוד לא תפור. עכשיו בקצה השני, תפרה, הוא כן גמר אותה ונקרעה, שיעורה כמוציא רימונים, היא תקבל תומה, בתנאי שהקרע לא מספיק גדול שרימון יצא ייפול ממנו. אז אם לא נגמרה מלאכתה, למרות שהיא מכילה רימונים, היא לא תקבל תומה. אם נגמרה מלאכתה ונקרעה, היא כן תקבל תומה, בתנאי שהיא עדיין שימושי. רבי אליעזר בן יעקב אומר, כפקיות של שתי, השיעור אצלו של קרע, אם הכלי יכול להחזיק פקעת, אם הוא כדור של חוט, שיש שתי וערב, שתי חוט יותר דק מהערב, אז אם הוא מחזיק כזה דבר, פקעות של שתי, אחת מארבע במנה בין 40 סלעים, אז אנחנו מדברים על פקעת שהיא עשרה במשקל, עשרה סלעים. מה שחשוב לנו, כמובן, כפי שאמרנו מקודם, התנא כן משתמש במשקל כזה, מנה שמשקלה 40 סלעים, בניגוד למנה הרגיל, המקובל של 25 סלעים. וכמה נותנים לו תנא? דיברנו גם על השיעור שנותנים לכהן, והברייתא מסבירה, לא שילבננו ויתננו לו. המשנה כתבה, וכמה נותן לו משקל 5 סלעים ביהודה שאין 10 סלעים בגליל, מלובן ולא צועי. ועל הנקודה הזאת, מלובן ולא צועי, תנה, לא שילבננו ויתננו לו, זה שהמשנה אומרת שהוא לתת מלובן ולא צועי, זה לא ציווי פה שהבעל הבית הוא ינקה, הוא יוחץ את הצמר שיהיה מלובן ואז לתת לו, אלא שילבננו כהן ויעמוד על 5 סלעים. השיעור של 5 סלעים הוא שיעור כזה שאחרי שהכהן יוחץ את הצמר שהוא מקבל, הוא יקבל את זה מלוכלך בסדר, אבל אחרי הרחיצה יישאר 5 סלעים נטו של צמר. והמשנה אמרה, כדי לעשות בגד קטן, אותו שיעור 5 סלעים זה כדי לעשות בגד קטן, מנעני מילי, מה המקור לשייך את הכמות של הצמר שיקבל הכהן לעשיית בגד קטן. עוד לא אמרנו מה זה בגד קטן, אבל מה הקשר, מה המקור? אמר רבי יהושע בן לוי, אמר קרא לעמוד לשרת. אנחנו הזכרנו את הפסוק הזה מוקדם, זה מופיע אחרי הפסוק שמצווה על ראשית הגז. ומה זה לשרת? דבר שהוא ראוי לשירות. ושירות, כפי שהזכרנו מוקדם יותר, הוא עבודת בית המקדש, הוא ליתר דיוק בגדי כהונה. מה העניין? שואל את הגמרא, מה זה דבר הראוי לשירות בהקשר בגדי כהונה? אבנת, רש"י כותב, מי ניהו אבנת, שהוא קטן שבבגדי כהונה, וכימלו לרבנן, שיכול לעשות מחמש סלעים צמר, שאין כולו צמר אלא כליים, יש גם פשטים, פשטן עם הצמר, ש ביחד יוצרים את האבנת. הגמרא שואלת, אתה אומר דבר שראוי לשירות הוא דווקא אבנת, אם השיעור של ראשית הגז שניתן לכהן הוא לעמוד לשרת עם המעיל, אולי מספיק ליצור המעיל שהוא יהיה הרבה יותר צמר שצריכים לתת לכהן ממה שנדרש לאבנת. הגמרא עונה, תפסת מרובה, לא תפסת. תפסת מועט, תפסת. אם יש לך מצב של אי ידיעה, אז תלך על הפחות. זה מה שנקרא, תלך על הבטוח. שואלת גם, ואם הכיפה של צמר, אם אתה בעד השיטה של תפסת מועט, תפסת, אז אני אתן לך שיעור של פחות מאבנית. ומה הוא? כיפה של צמר. דתניה, כיפה של צמר הייתה מונחת בראש כהן גדול, ועליה ציץ נתון לקיים מה שנאמר, ושמת אותו על פתיל תחילת. אז יש משהו אפילו קטן מאבנה, בלי להיכנס לפרטי פרטים, אבל אנחנו רואים שזה היה חלק מלבוש כהן הגדול. היה לו מטרה להיות מאחורי הציץ, שעליו היה מונח הציץ. אמר קרא, הוא ובניו בפסוק שציטטנו מקודם בעניין ראשית הגז, ונקרא את הפסוק עוד פעם מדברים, פסוק פרק י"ח, פסוק א, שם כתוב אחרי פסוק ד' שמוזכר בראשית גז שונך תיתן לו, פסוק ה' אומר, כי בואו ובחר השם אלוקיך מכל שבטיך לעמוד לשרת בשם השם הוא ובניו כל הימים. אז יש כאן הקש, הוא ובניו, דבר השווה לארון ולבניו. לא משהו מיוחד לארון, דהיינו כהן גדול, כמו הציץ ואותו כיפה, שכיפת צמר שעליו היה מונח אותו ציץ, כי הוא לא שווה לכל הכהנים, זה רק לכהן גדול. הגמרא שואלת, אבנת נמי לא שווי? האבנת של הכהן גדול היה שונה מהאבנת של כהן נדיות. עוד מעט נראה שהדבר הזה שנוי במחלוקת. אבל לעת עתה המחשבה היא שגם אצל אבנת הוא לא שווה ארון לבניו. אז איך אתה אומר ששיעור ראשית הגז שניתן לכהן נלמד מלעמוד לשרת, והכוונה למספיק כדי ליצור אבנת, בזמן שאבנת לא שווה ארון ובניו? הגמרא עונה, הניחא שאפשר ללמוד מאבנת, כי כן היה שווה ארון ובניו, למאן דאמר אבנתו של כהן גדול, וכאן נראה לי לומר אולי העיקר חסר מן הספר. אבנתו של כהן גדול, נוסיף בהבנה, אני לא מדבר בגרסה, אלא בהבנה של כהן הגדול. אבנתו של כהן גדול, שהיה ביום כיפור, הוא היה של פשטן, של בוץ, בוץ, בניגוד לצמר, צמר ידוע מה זה, בוץ זה פשטן. שאבנית, אז אם אתה אומר של אבניתו של הכהן גדול ביום כיפור שהוא היה שבוץ, וידוע שהוא היה מיוחד, ושונה מאבני הכהן גדול של שאר ימות השנה. ועל זה אנחנו אומרים שאבנתו של כהן גדול של יום כיפור לא זהו אבנתו של כהן הדיוט שפיר. עכשיו כהן, אבנת של כהן הדיוט, נגיד סימן שאלה, יש מחלוקת. יש דעה שאומר שאבנת של הכהן הדיוט הוא לא היה דומה לאבנת של כהן גדול של יום כיפור. מה התוצאה? התוצאה מזה שאבנת של כהן הדיוט הוא היה של כליים, בניגוד לאבנת של כהן גדול של יום כיפור שלא היה כליים. אז מה היה אבנת של כהן גדול במשך כל השנה? שונה ממה שהיה ביום כיפור. זה דבר ידוע, הוא היה גם של כליים. לכן הגמרא אומרת פה שפיר. זה טוב, לפי המאן דאמר שכהן, אבנת של כהן גדול של יום כיפור לא היה אבנת של כהן הדיוט, אז מה כן היה אבנת של כהן הדיוט? כליים. מה היה אבנת של כהן גדול לא ביום כיפור? כליים. אז הנה דבר השווה ארון ובניו. אלא ממשיך הגמרא, למאן דאמר זהו אבנתו של כהן הדיוט, מאי איכא למימר שאבנת של כהן גדול של יום כיפור, וזה היה ידוע, היה של בוץ, של פשטן. ואתה אומר זה מה שהיה אבנת של כהן הדיוט של כל השנה. יוצא מכך של הדיוט בוץ אין בו צמר, ובכך אינו דומה לשל כהן גדול שהיה של כליים, כהן גדול של שאר ימות השנה. אז מאי איכא למימר, איך אתה יכול ללמוד כמות ראשית הגז מאבנת בזמן של זה של כהן גדול כל השנה היה כליים, וזה של הדיוט היה של בוץ? אז יש כאן מצב שארון אינו שווה לבניו, אז איך בכל זאת אמרת תלמד מאבנת? הגמרא עונה, אין בעיה, שם אבנת בעולם. תשימו לב, רש"י בדף הזה תופס שני התורים, אין תוספות על הדף הזה, אז בתור השני בדרך כלל נמצא שם תוספות. אנחנו מסתכלים בשורה רביעית מראש עמוד, שם אבנת, אף אגב דאין צמר בשירות הדיוטות, הצמר הופיע רק לפי המאן דאמר הזה רק באבנת של כהן גדול, הרי ראוי לשירות כהן גדול, ואם ישום הוא ובניו היה צריך להיות שוויון פה. הכי כמה דברים הרואים לאבנת, שאבנת נוהגת בו ובבניו, יש לכולם אבנת, את המרכיב, את המרכיבים של האבנתים של כהן גדול ושל יום של כהן הדיוט, לפי המדרמה הזה היו שונים. זה לא מפריע לנו בכל זאת להגדיר אבנת כדוגמה, בניגוד לכיפה של צמר, כדבר ששווה לארון ובניו, כי לשניהם, הדיוט וכהן גדול, היו להם מה שנקרא אבנת. עד כאן שיעורנו להיום.